ביקשו ממני הרמים שלכם להמשיך לברר את הסוגיה הזאת של ארץ ישראל. חשבתי אולי לקרוא איתכם עוד חלק מפסקה של הרב פה באורות. אמר שאולי להוסיף מה שדובר. אגב, מי כאן מהנוכחים עשה שיעורי בית? מרשים. יש פה למישהו את הדפים, את הדפים של שבוע שעבר? מאחר שהכנת שיעורי בית הייתה כל כך מרשימה, אז טוב, אני בכל זאת אקרא לכם בהתחלה קודם את הפסקה פה מאורות. פעולת רוח הקדושה נקלטת בארץ ישראל פועלת מתדיר. גם אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ על הארץ, על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת, הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה דבר השם אל חזקאל בארץ כסדים, היה מפני שהיה כבר. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטתי את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמת טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ הרי מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. הציפייה לראותה מתגברת וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד, מראשית השנה עד אחרית שנה, מתעמקת יותר ויותר. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, של כל חמודות בה קשורות, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, הרי עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורים עמה, וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, ורחמים רבים מתגברים, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט, כשחר פרוס על הערים. טוב, אני לא חושב שהבנתי משהו. אבל אני אקרא עוד פעם, ואני אעשה לגרום לכם להבין את החלקים שחשוב להשתבין. לא את הכל. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. הרב מחדש פה שהשהות בארץ ישראל היא גורמת לאיזו ספיגה נשמתית, פועלת איזו פעולה על החי בה, וזה מקרב אותו לקדושה. כל המהלך ד' אמות בארץ ישראל הוא בן עולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת שיש איזה קשר לכוח החיים של ארץ ישראל באיזה פעולה מיסטית כזאת, פעולה מיוחדת, סגולית כזאת. והרושם של המציאות בארץ, המציאות הזאת פועלת על הבן אדם כל הזמן. זה פועל עליו כל הזמן, גם אם הוא לא בארץ. גם אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ על הארץ. איך יוצא אדם לחוץ לארץ? עשה טעות ויצא. או על ידי איזו סיבה מוכרחת. אתם יודעים שעל פי ההלכה מותר לצאת לחוץ לארץ. הנה אנחנו ראינו את זה שם בתוספתא. שבסיכומו של דבר הדברים מגיעים לאיזה גיבוש הלכתי. פה בתוספת הזה יש מחלוקת ראינו בין התנא קמא פה ובין רבי שמעון, שרבי שמעון הוא מחמיר, הוא אומר שלא יצא, לא יצא כל עוד בכל מחיר הוא מוצא משהו לאכול, לא יצא. אבל התנא קמא פה, אז הוא אומר שאם היו חיטים שעתיים בסלע, יש רעב ומחירים פנטסטיים פה, אז מותר לצאת. הדברים מגיעים להלכה, ההלכה אני חושב לא כמו רבי שמעון, וההלכה היא שמותר לצאת, מותר לצאת לפרנסה, כי אין לו פרנסה, הוא לא מוצא את פרנסתו, אז מותר לו לצאת כדי לעשות פרנסה, או אם הפרנסה שלו כוללת יציאה לחוץ לארץ, אז מותר לצאת לחוץ לארץ. ולשאת אישה, כי לא מוצא פה בחורה בארץ, מכל מיני סיבות, ויש לו איזו אפשרות להצליח להתחתן לחוץ לארץ, אז מותר לצאת לחוץ לארץ. או ללמוד תורה, כי הוא לא מצליח ללמוד תורה פה בארץ, ואם יצא לחוץ לארץ, יצליח ללמוד תורה, אז מותר ללמוד תורה. אז בשביל שלושת הסיבות האלה מותר לצאת, כמו שנזכר בהלכה, וכמובן גומרים הולכים, זאת אומרת, התפרנס חוזר, נשא אישה חוזר, למד תורה חוזר, זאת אומרת, לא מותר לצאת על מנת להשתקע, אבל מותר לצאת על מנת לפתור את הבעיה וכמובן לחזור. אז יש איזו סיבה מוכרחת, אז לפעמים בגלל שאדם מוכרח, אז הוא יוצא לחוץ לארץ. טוב, אז אם בסוף דבר, אדם עכשיו נמצא בחוץ לארץ, עם כל סיבה שלא תהיה, או בגלל שבלי סיבה הוא נמצא בטעות, או עם סיבה הוא נמצא, ולא בטעות. בכל מקרה, השפעת ארץ ישראל ממשיכה להשפיע עליו. זה שהוא היה פעם בארץ ישראל, זה משפיע עליו, זה ממשיך להשפיע עליו. הרב מוכיח את זה מן הסתם אתם יודעים, לא יודע אם למדתם, אבל זו סיסמה כל כך מפורסמת, שכל הנביאים לא נתנבאו, אומר הכוזרי, אלא בא או בעבורה. אז אפילו הנביאים, אין נבואה בחוץ לארץ. אין נבואה בחוץ לארץ, זה לא לגמרי נכון, כי יש נבואה בחוץ לארץ. נביא שהיה בארץ והתנבא בארץ ואחר כך יצא, אז גם הנבואה שחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. זה מה שהגמרא אומרת, יחזקאל התנבא בחוץ לארץ, איך? ומתרצת, היו היה דבר השם יחזקאל בארץ כסדים, היו היה, מאחר שהיו, או מאחר שהיה אז היו, מאחר שהיה היה, לא יודע איך קוראים את זה, על כל פנים, מאחר ש הוא כבר התנבא בארץ ישראל, אז ממשיכה הנבואה אצלו גם שהוא, על אף שהוא יצא לארץ כסדים. אז אם אפילו נבואה לא פוסקת, למי שהתנבא, מי שהיה פה בארץ, בהשפעת ארץ ישראל משפיעה עליו שהוא יכול להיות נביא מאחר שהתחיל הקשר הנבואי כבר פה בארץ, אז לא כל שכן שמדרגות שצריכות איכויות פחותות מאשר נבואה במדרגה הרוחנית, רושם של קדושת ארץ ישראל ממשיך לעשות על נפשו של מי שנמצא בחוץ לארץ. שפעת הקודש שהותחילה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ, בכל המעמקים, ומקרבתם בכוחה המושך אליה. את המשפט הזה אני לא אסביר לכם. אבל את המשפט הבא, אני חושב שלא צריך להסביר לכם, רק תקשיבו. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התומעה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. זה סימן לחסד עליון, אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. לא צריך להסביר את זה, נכון? מובן. עוד פעם אני קורא. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התומעה על אדמה טמאה, זה סימן שאתה ישראלי. ומן הסתם המשפט הזה הוא גם הפוך. ככל שלא קשה לסבול את אוויר חוץ לארץ, ככל שפשוט לא יודעים מה זה רוח טומאה, לא מרגישים שום דבר מיוחד. זה סימן לקליטה יותר שטחית של קדושת ארץ ישראל. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, עכשיו הרב אומר עוד משפט, שגם הוא לא כל כך קשה להבנה. קצת מובן מאליו, אבל צריך לשים לב למה הוא חדש פה. הוא לא רק אומר לך, שמע בן אדם, יש לך אינדיקציה עד כמה אתה ישראלי, עד כמה חדרו לעורקים האישיותיים שלך משהו מרוחה של ארץ ישראל, או עד כמה יש לך אטימות ויש לך בעיה בתחום הזה. הוא אומר יותר מזה, יש איזו תועלת שמקבלים מהשהות בחוץ לארץ. כי אם נמצאים בחוץ לארץ ומרגישים זרות, הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, יש בני אדם שהם בחוץ לארץ, ופשוט, זה כמו שהם חיים, נכנס לתוך פלסטיק, משהו לא ייתכן, תחושה שזה תחושה קשה של איש היחוד, שזה לא המציאות, לא יכולה להיות מציאות כזאת. כשחשים זרות כזאת, זה יוצר קשר לארץ ישראל. זה רעיון אחר. זה לא אומר כשאתה נמצא בחוץ לארץ ואתה מרגיש נחס, זה סימן שאתה ארץ ישראלי, סימן ש משהו עצמי בארץ ישראל חדר לך. אבל גם להפך נכון, זה יוצר קשר לארץ ישראל. זה מין רעיון כזה, כמו שהרב גם כותב עליו בבארות התורה, אולי יצא לכם לשמוע על זה, כי בזה באמת סיכויים פלושים. הרב אומר שלפעמים יש רווח מביטול תורה, כי אדם לא יודע כמה הוא קשור לתורה עד שהוא לא מתבטל מהתורה. שהוא מתבטא מהתורה והוא מרגיש שהוא לא יכול, הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש בזבוז זמן, הוא מרגיש כלום. יפה מאוד. יש בני אדם, אחורי ישיבות, לומדים המון שעות ביום, כל הזמן לומדים, 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 לומדים. הם לא יודעים כמה שהם אוהבים את התורה וכמה שהם קשורים לה עד שהם לא לומדים. שהם לא לומדים, מרגישים שהם לא יכולים לא ללמוד, יש בזה צד של יותר קשר לתורה מאשר כאשר אתה לומד, או על כל פנים. הסתבר שכשאתה לומד, אז אתה קשור מאוד לתורה מעבר למה שאתה מודע לכך. וכן בנמשל, יש אדם נמצא בארץ ישראל, מה אני עושה פה? כי התעוררתי פה הבוקר, זאת אומרת, אתמול הייתי פה, היום אני פה, מה? בן אדם בקושי מודע לזה שהוא בארץ ישראל, אתה רוצה שאני אהיה, אני פה. מעולם לא חשב על הנושא הזה, להיות בארץ ישראל, לא להיות בארץ ישראל. בארץ ישראל, ברור. אבל פתאום שיש את הדילמה להיות או לא להיות, וכשהוא חש שמחוץ לארץ זה פשוט לא להיות, אז זה סימן, אז זה בונה בו תודעה וקשר, שהוא לא יודע מהחיים הרגילים שלו. הוא לא יודע שיש לו את זה. ועד רבה, המודעות מגבירה את המציאות. יש מציאות נפשית של קשר, יש השפעה של קדושה. אדם לא יודע מזה, לא יודע בכלל מה זה המילה הזו קדושה. ויש מצבים שפתאום הוא מבין, הוא מבין על דרך השלילה. הוא מבין כשאין לו את זה, אז הוא מבין מה שהיה לו. זה כמו... לא יכול להיות האור מתוק לעיניים למי שלא ידע מה זה חושך. בכלל. לית נהורה אל אדם הנפיק מגוח השוחה. אין אור אל זה שיוצא מתוך החושך. אם אין לך איזה ניגוד, המהר"ל אומר שידיעת ההפכים היא אחת. אתה לא באמת יודע דבר אם אתה לא יודע את ניגודו. והזרות שמרגישים בחוץ לארץ הרי מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. זה יוצר חשק לארץ ישראל. הגמרא אומרת על הפסוק, ולציון יאמר איש, ואיש יולד בה, והוא יחוננה עליון, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה. יש אדם ונולד בארץ, ויש אדם שמצפה לראות את הארץ. קדושת ארץ ישראל נמצאת אצל שניהם. כי מי שמצפה לראות את הארץ, הוא כאילו הוא בארץ. כי באמת, זה כמו בכל ענייני הקודש, אתם יודעים, בבית המקדש עצמו, היו כל מיני אולמות, כל מיני חדרים. ובבית המקדש עצמו היו חדרים שהיו בתוך בית המקדש, על הר הבית עצמו. אז יש אזורים שזה קודש ואסור להיכנס לשם זרים, ויש אזורים שזה חול ומותר לזרים להיכנס לשם. כמובן שהם תיאורים. כמובן בזמן בית המקדש. אבל יש חדרים כאלה שהם אמנם נמצאים באזור הקודש, אבל הם חול. ויש חדרים כאלה שהם נמצאים בחול, אבל הם קודש. כי מה שקובע אם החדר הוא קודש או חול, הוא לא רק המציאות הפיזית של אם הוא נמצא על הקו שמבדיל בין החול לקודש. כי יש חדרים שהם מעבר לגבול, ונמצאים באזור החול, אבל הם פתוחים, פתחם פתוח אל הקודש. ולהפך, יש חדרים שהם נמצאים בתוך הקודש, אבל פתחם פתוח אל החול. כן בנמשל. ארץ ישראל, יש בן אדם, הוא בארץ, אבל כל הזמן חושב על מתי, מה יהיה מתי שנצא לחוץ לארץ. איזה כיף יהיה שם. אז הוא חול. הוא כבר בחוץ לארץ. כי איפה שאתה חושב, איפה שאתה חולם, ואיפה שאתה שואף, שם אתה. ואדם יכול להיות בארץ ישראל בצורה מוגנת, בצורה כזאת שהארץ לא משפיעה עליו, לא משפיעה עליו שום דבר מקדושתה, והוא סופג את תומת חוץ לארץ. שיספוק את זה מספיק, פשוט הוא יישאב מהארץ, והארץ תקיא אותו. כי הארץ הזאת לא מחזיקה את כולם, אתם יודעים, זה קשור למה שאנחנו קוראים שם בסוף אחרימות קדושים. אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה נתמאו הגויים אשר לפניכם, ותתמא הארץ, ויפקוד עמונה עליה, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קע את הגוי אשר מפניכם. הארץ הזאת, כבר הזכרנו שיש בה הרבה דברים מיסטיים, דברים שהרציונליות הפשוטה לא יכולה להסביר אותם, אבל זו פשוט המציאות. הקץ המגולה, אתם אנפכם תישאו, פריכם תתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, בד בבד אם ושממו עליה אויביכם, זה לא דבר שהרציונלית יכולה להסביר את זה, אבל זו פשוט המציאות. כי ההסברה המציאותית של מה שהרמב"ם כותב פה בתחילת אורות, שקראנו את זה בפעם הקודמת, שארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, זה ההסבר, זאת אומרת, זהו, זה דבר חי. והדבר החי הזה יש לו מערכת עיכול. והארץ הזאת יש אנשים והיא מעכלת אותה, ויש אנשים שהיא לא מעכלת אותה. ויש אנשים שהיא עיקלה אותה מזה שלב, ואיזשהו שלב זה, יש פה איזה גועל נפש פנימי לארץ, והיא מקיעה אותם. ויש הרבה סדרי הכה. יש והיא מקיעה ל-2,000 שנה, ויש והיא מקיעה ל-2,000 שעות. כל אחד על פי סדרי ההקעה שלו. אבל מערכת העיכול של הארץ זה דבר שהוא סופק דברים מסוימים ולא סופק דברים אחרים. יש אדם ונמצא פה בארץ והוא בתהליך הקעה. יש אדם נמצא בחוץ לארץ והוא בארץ ישראל. כי הוא כל... אני במערב, ליבי במזרח, ואני במערב וליבי במזרח, איך אוכל את אשר אוכל ואיך יעירב. אבחרה לנפשי הלוך ארום ויחף במקום אשר שכנו דבירי. אז יש טיפוס כזה, וכדוגמתו יש עוד, יש סיפור ידוע. כשהגיע החיבור המדהים שנקרא ראש מילין, הגיע לרב חרל"פ, תלמידו הגדול של הרב קוק, שהרב שלח לו את הספרון הקטן, והאיש המדהים הזה, הרב חרל"פ, הבין במה מדובר. כי בשביל טיפוסים כמוהו הדברים האלה נכתבו. אז הוא היה המום, והוא כותב לרב, זה לא יכול להיות. אי אפשר להאמין שכבודו כתב דבר כזה, אלא אם כן, במקום מושבו שם בלונדון, יש אוויר מפונה מכל טומאת ארץ העמים, ואוויר הדחיה וקדישה, אוויר טהור וקדוש, כמו, לא כמו בארץ ישראל, אלא כמו בהר הבית, ולא כמו בהר הבית, כמו בבית המקדש, לא כמו בבית המקדש, כמו שיהיה בבית המקדש השלישי, לא כמו שיהיה בבית המקדש השלישי, כמו שיהיה בקודש הקודשים, שבבית המקדש השלישי, האוויר הזה שורה ישר על כבודו שם בלונדון. אחרת אי אפשר להסביר איך הוא כתב דברים כאלה. אז הנה, יכול לשבת אדם בלונדון, והוא יושב בבית המקדש, בקודש הקודשי, כמו שיהיה בבית המקדש השלישי. יכול להיות. השאלה, איפה הראש שלו? איפה הלב שלו? מה הציפיות שלו, מה השאיפות שלו, מה מעניין אותו בחיים. בהתאם לכך, הקשר שלו לארץ, ויש מציאות כזאת, זה סתם ברור, טיפוסים כאלה שהם פשוט נושמים את הארץ כל הזמן, זה מסתם שאלה של זמן עד שהם יהיו בארץ, פיזית. כי זה שהם נמצאים בחוץ לארץ, זה ודאי... לא מציאות לגביהם, לא, זה טעות, על כל פעמים זה דבר בלתי נסבל. וזה מה שהוא מתאר פה, כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ. באמת, הרב כתב את הדברים האלה, את השורות האלה הוא כתב בחוץ לארץ. והרב כותב את זה ככה בצורה סתמית, אבל ברור שהוא כותב פה את זה על עצמו. שהוא יצא לחוץ לארץ, חשב שכנראה, הוא חשב, הסיבה שהוא יצא בגלל שהזמינו אותו לאגודת, לכנס של אגודת ישראל, הוא התלבט בזה נורא, 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 התייסר, התייסר. האם לצאת? כי הסיכויים היה, הוא חשב, האם יש סיכוי שהוא ידבר בפניהם ויצליח לשכנע אותם, לא להתנכר לציונות ולתת יד ולעלות לארץ. והוא ידע שהסיכויים הם לא גבוהים, ומכל מקום הייתה לו עוצמה מאוד גדולה, והסיכויים, ואם בשביל הסיכויים האלה לצאת לחוץ לארץ, נורא, 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 נורא התייסר, בסוף החליט לצאת. יצא, הוא יצא באלף, באב, בתף ריש עין דלת, בתשעה באב, בתף ריש עין דלת מהירה, פרצה מלחמת העולם הראשונה. הרב חרל"פ כתב שהמלחמה פרצה בגלל שהרב יצא מהארץ. על כל פנים, אני חושב שמה שהרב כותב פה, על ידי טעות, על ידי סיבה מוכחת, הוא חושב על עצמו שזו הייתה טעות שהוא יצא. טעות, סיבה מוכחת. אני יודע, אולי ככה, אולי ככה. ממשיך להתלבט בזה. על כל פנים, אז הוא מרגיש שגם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו, אז הוא מרגיש את רוח הטומאה, אז בזאת הוא מרגיש את הקשר שלו לארץ. ויתרה מזאת, הקשר לארץ מתגבר עוד יותר. והזרות שמרגישים בחוץ לארץ, הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. והציפייה לראותה מתגברת, וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד, מראשית השנה עד אחרית השנה, מתעמקת יותר ויותר. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, של כל חמודות בה קשורות, זה ביטוי שהוא לקוח מאיגרת הגר"א. זאת אומרת שכל עליונים ותחתונים חומדים את הארץ הזאת. את כל חמודות בה קשורות. אולי זה פירוש לא נכון מה שאמרתי. כי פה חמודות, הדברים, כל האידיאלים, כל הדברים החמודים, כל הדברים החשובים לאדם, לישראל, לעולם, נבואה, רוח הקודש, מלכות, סנהדרין, מקדש, אלה החמודות, אין להם מקום בחוץ לארץ. אז בא קשורו. והתשוקת הקודש של חיבת ציון, שהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, של אדם יחידי, היא עושה את פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל. זה גורם להתגברות הציפייה, הכוסף לארץ ישראל. אפילו אחד שמרגיש כמה הוא קשור לארץ, זה גורם לזרימה נפשית בכל הכלל. מגביר את הגעגועים לארץ ישראל בכל הלבבות. והתגברות געגועים לארץ ישראל, התגברות הכוסף לארץ ישראל, זה דבר חשוב, נכון? אתם זוכרים מה שאומר, איך מסתיים ספר הכוזרי? כי הארץ לא תיבנה עד אשר ייכספו אליה תכלית הכוסף. כי רצו עבדיך את אבניה ואפרה יכונן. מתוך הכוסף, אם יש כוסף, אז יש מסירות נפש על הארץ. יש מסירות נפש על הארץ, אז יכוננו את אפרה. וזה מה שאומר פה הרב. אז כשעומק תשוקת הקודש חיבת ציון, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. וזה בעצמו גורם את כל שופר של קיבוץ נידחים. מתעורר כל השופר של קיבוץ נידחים. מה זה השופר של קיבוץ נידחים? השופר של קיבוץ נידחים זה התשוקה לארץ ישראל שמתעוררת בלבבות של היהודים וגורמת להם להתעורר, לארוז את עצמם ולעלות לארץ. זה נקרא שופר של קיבוץ נידחים. זה כל השופר. מי ששומע את כל השופר זה מי שחש את הדחף לשוב, להתקבץ ולהיות פה לישות ממלכתית, מדינית, בארץ. ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט, כשחר פרוס על הארץ. המציאות היא, ביחס לרב עצמו, שכתוצאה מהטעות הזאת, והאסון הזה שהתרחש לגביו ולעולם, במה שהוא יצא, מכל מקום, אם הרב לא היה יוצא לחוץ לארץ, לא הייתה הצעת בלפור. לא הנושא שלנו פה עכשיו, אני לא אריך את זה, רק מודיע לכם את זה בצורה קשימה. איך קוראים לך?
נתן.
כן.
עכשיו אנחנו אמרנו שהקשרות בארץ, כאילו, יש פה איזה עניין מיסטי, שאם היית הייתה בארץ, זה הושב לך גם מחוץ לארץ, זה עניין מיסטי לא רציונלי. אבל אחר כך הסברנו שבאופן רציונלי, שגם איפה שהשאיפות של בן אדם נמצא, אז שם הוא יהיה גם. אז גם יכול להיות
מחוץ לארץ. זה לא רציונלי. ההסברה הזאת היא לא רציונלי. אני אומר רציונלי, פירוש המילה רציונלי אצלי. זה מה שאתה יכול למדוד אותו בסרגל ושעון, ולהסיק מסקנות על בסיס המדידות האלה. או גם הגדים מוסריים טריוויאליים, למשל, לא תרצח, זה טיעון רציונלי. 2 + 2 = 4, זה טיעון רציונלי. אבל הטיעון שמצב נפשי של אחד פועל על מצב נפשי של אחר, והתשוקה לארץ ישראל של אחד פועלת על האנשים אחרים בצורה שגם הם מתעוררים לתשוקה הזאת, זו המציאות. וההסבר פה הוא לא רציונלי, כי אתה לא יכול למדוד את זה בסרגל, לא בשעון, וזה לא דברים שהמסקנות שלהם על בסיס מדידות שכאלה. זה היגיון הרבה יותר עמוק מההיגיון הרציונלי. קוראים לזה היגיון נפשי, היגיון אמוני, בסדר, מכל מקום זה לא נקרא רציונלי. קוראים לך, תזכיר לי, ידידיה. שעולה לארץ, שמתגעגע לארץ, כן? מרוב שהתגעגע, אז מן הסתם יעלה, למה שהתגעגע? יעלה, אז לא יתגעגע, כן. זה משפיע, זה גורם את התעוררות השופר, כן. תראה, תאים מתאים שונים יש בגוף, אבל יש אזורים מסוימים בגוף, והיה ותיגע בתא, גמרת על החיים שלך, יודע? תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא על כף ידך, הלך אתה, לא קרה שום דבר, אבל אם הוא נמצא בראש שלך שם בפנים, אז כדאי לא לגעת. אפילו לא בתחת, יש לזה השלכות קולוסליות. במשל, אתה מסכים לעובדה? גם בנמשל כך. לא כולנו שווים. All men are equal, רק באמריקה. זה קשקוש אמריקאי. זה פשוט לא מחזיק מים התאונה. והאנשים, יש להם משקל שונה בהתאם לאיכות האישיותית שלהם. וככל שבן אדם קשור יותר לארץ ישראל, יש לו משקל סיגולי גדול יותר. אז הוא יותר דומה לתא במוח. ומילא מה שמתרחש אצלו פועל. כן. הדר? שנייה. מיד בן. כן. יש קדושה בארץ ישראל בכל מרחבי ארץ ישראל, מן הים הגדול ועד הנהר הגדול, נהר פרת, כמו שדובר שם על בגבולות ההבטחה. יש איזה ערך של ארץ ישראל לכל מה ש דובר בתורה, מכל סוגי הגבולות. הכוזרי מדבר על זה, מצביע על זה, בואו ראה שהאבות כמה התגעגעו ורצו להיות בארץ, למרות שהייתה כולה מלאה עובדי אלילים. ושלא לדבר על זה, שריבונות של מדינת ישראל לא הייתה בתקופת אברהם, גם לא יצחק, גם לא יעקב, לא הייתה פה מדינת ישראל. מכל מקום, היה להם חשוב לחיות פה, להיות פה, להסתובב פה, בין כל עובדי העבודה הזרה, הכנעניים, המטורפים האלה, כי להיות פה בארץ, ואם אתה לא יכול לחיות פה, לכל הפחות להיקבר פה. אז אתה רואה שהמקום הזה היה חשוב להם גם בלא כל הגורמים החיצוניים. ויש קדושה לארץ שאין פה כלום. גם כשאין פה יהודים, גם כשאין פה מדינה, אין פה ריבונות, אין פה שלטון. מאידך, לגבי השאלה של ששואלים, אתה יודע, החז"ל אומרים, יוסף הודה בארצו, נקבר בארצו. משה לא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו, שנאמר, גונוב גונבתי מארץ העברים. אז הוא מציג את עצמו כאחד שבא מארץ העברים. ומשה, אז אמרו עליו, בנות יתרו, איש מצרי, צילן מיד הרואים, וגם דלות דלענן. אז הוא מוצג כמצרי. אז יוסף הודה בארצו, ולכן נקבר בארצו. אתם יודעים איפה הוא קבור. ומשה לא הודה בארצו, ולכן לא נקבר בארצו. אתם יודעים שאתם לא יודעים איפה הוא קבור. שואלים הראשונים, האחרונים, משה לא נקבר בארצו? למה לא נקבר בארצו? עבר הירדן? חלק בלתי נפרד ממדינת, זאת אומרת, מארץ ישראל, מגבולות ההבטחה, ויער ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספור, ויתר רשיה, צדקת השם עשה ומשפטיו מישראל, זה בברכת משה לגד. משה קבור בנחלת גד. למה לא נקבר בארצו? עונה הישות מלכו בתשובה, אינה דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. כי אומנם זו נחלת ישראל, אבל ארץ ישראל נתקדשה רטרואקטיבית. כל עוד לא עברו עם ישראל את הירדן ונכנסו לעבר ישראל, לעבר הירדן המערבית, אז לא נתקדשה ארץ ישראל המזרחית. יתרה מזאת, דוד המלך אומר, ומה שהתוספתא פה אומרת, כי גירשו לי מסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. ללמד לך שכל העוזב את ארץ ישראל לחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. כי דוד, גירשו אותו לחוץ לארץ. לאן גירשו את דוד לחוץ לארץ? איפה הסתובב דוד שגירשו אותו לחוץ לארץ? מישהו יודע? סליחה? נכון, אצל הפלישתים. איפה אצל פלישתים? גת. אתם מבינים? הוא היה באזור קריית גת. ומי שגר בקריית גת, כי גירשוני מסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. האומנם? קריית גת? חלק בלתי נפרד מארץ ישראל המובטחת, שלא לדבר על ארץ ישראל, מדינת ישראל. מה, בגלל שאני גר בגוש קטיף אני לא גר בארץ ישראל? כותב בחידושיו המערית, כן, כי כל עוד אין ריבונות על הארץ, או במקום שהארץ אמורה להיות חלק מארץ ישראל, והיא ארץ ישראל מבחינת ההבטחה, אבל אין שם ריבונות. לגבי נשמה קדושה כדוד, לגביו זה חוץ לארץ. מתמעטת בזאת קדושת הארץ, וכשהוא נאלץ לברוח לקריית גת, לאחיש, לאחזים, לעקרון, לעזה, לכל המקומות האלה של תחת ריבונות פלישתית, על אף שאין ספק שגבול עזה זה תטעו לכם לבוא, זה בגבולות יהושע שם, בטח זה עזר כלי בלתי נפרד ממדינת ישראל, מארץ ישראל, מגבולות ההבטחה, מגבולות עולי מצרים. אבל באותו זמן פלישתים משלו שם, ואחר שפלישתים משלו שם, זה ממעט בקדושתה של ארץ ישראל. אז צריך להחזיק בראש את שני הדברים שאמרנו פה. אמרנו פה שני דברים כותבים. ארץ ישראל בתומעתה, ארץ ישראל בשלטונה על ידי הכנענים, ושאין מדינה ואין עם ישראל בכלל. זה מקום שאבותינו מסרו את נפשם בשביל לחיות שם ולמות שם ולכל פחות להיקבר שם. ומכל מקום, זה נכון שככל שמתרבים יושביה עליה, הנה, עכשיו, אנחנו מוצאי שמיטה. השמיטה הזאת שעברה עלינו, היא לא הייתה דאורייתא, אתם יודעים. לפי הרוב המוחלט של השיטות, היא הייתה מדרבנן. בעזרת השם, בשמיטה הבאה היא תהיה דאורייתא. מה עושה את ההבדל אם זה דאורייתא או דרבנן? אם רוב יושביה עליה או לא? כי השנה אנחנו עדיין לא רוב יושביה עליה. בעזרת השם, בעזרת השם ובעזרתנו, בשמיטה הבאה יהיה רוב יושביה עליה. חיוב שמיטה יהיה מדאורייתא. אז יוצא שאם יש הרבה יהודים פה בארץ, רוב היהודים הם פה בארץ, אז זה משנה את הסטטוס של הקדושה של הארץ. נפקמינה להלכות, נפקמינה לשמיטה ויובל, נפקמינה לעוד המון דברים. והנה, לא רק אם יש הרבה יהודים בארץ, אם יש ריבונות יהודית בארץ. אינו דומה אם יש ריבונות למקום שאין ריבונות. יש ריבונות לגבי דוד, זה ארץ ישראל. ביטול ריבונות מהארץ לגביו זה מות הארץ. זה סילוק השכינה. זה סילוק הקדושה. עם כל הסתפקות הקדושה והשכינה, אז עדיין יש פה משהו. ודאי למעלה מכל מקום שנמצא בחוץ לארץ. ומכל מקום, לאדם כמו דוד, זה אסון נורא, והריח של חוץ לארץ זה כבר מתחיל להיות מורגש אצלו. במקום של מיעוט שלטון של עם ישראל. זה מסביר גם משה שלא נקבר בארצו. זה נכון ששם חלקת מחוקי צפון, וזה בעבר הירדן המזרחית, בעבר הירדן המזרחית, זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ודאי. כמו גם שסיני זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. ואם זה כתוב שסיני ניתנה התורה במקום הפקר, אבל חשבתי שסיני זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. כי באותו זמן, זה אותו היגיון, באותו זמן עדיין לא נכנסו עם ישראל לארץ ישראל. ואולי צריך להגיד יתרה מזאת, לפי מה שאני עכשיו מזכיר לכם בחידושי המערי, שכל עוד לא מגיעים לירושלים ומחילים ריבונות בירושלים, אז מלוא קדושת ארץ ישראל לא מתפשטת, ולא מתבלטת בכל הפריפריות. על כל פנים, לא באותה עוצמה, עד שסיני נחשב לחוץ לארץ, מקום הפקר, ועבר הירדן נחשב לחוץ לארץ. על כל פנים, באופן יחסי, מספיק על מנת שמשה רבינו נחשב כלא נקבר בארצו. על כל פנים, אינה דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. אז הוא נקבר, ואחרי שהוא נקבר, המקום מתהפך להיות ארץ ישראל. מכל מקום, החוסר הודעה בארצו מתבטאת בנקודה הזאת. כמובן שעל פי זה, אז בהחלט יש הבדל. יש הבדל. יכול אדם לגור עכשיו בסוריה על גדות הפרת. נגיד, אני בארץ ישראל. טוב. אבל דוד המלך חושב שזה חוץ לארץ. לגביו. לכל יחסי. כי עשרת קדושות נתקדשה ארץ ישראל, אומרת המשנה בכלי, יש הרבה הרבה מדרגות. ואינה דומה קדושת ארץ ישראל שבקודש קודשים לקדושה שבהיכל, ואינה דומה קדושה של ההיכל לקדושה שבעזרה, ואינה דומה קדושה שבעזרה לקדושה שבחל, ואינה דומה קדושה שבחל לקדושה שבעיר, ואינה קדושה דומה קדושת ערים עקופות חומה לערים פרוזות, ואינה דומה קדושת ערים פרוזות לקדושת כל הארץ, שמביאים ממנה את העומר ושתי הלחם, בכל מקום שיש גבולות, ארץ ישראל באשר הם שם. מעדין את השואל ביחס לחלקים שאינם מארץ ישראל, למשל, אילת. אילת אינה בגבולות ההבטחה, ואינה בגבולות בית ראשון, ואינה בגבולות עולי בבל. אמנם היא בגבולות מדינת ישראל. האם יש קדושה לאילת כיום? תשובה, כן. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם את עתיד. ויתרה מזאת, על הפסוק, ורעמה וישבה תחתיה, ומשאר הפינים עד יקווה המלך, תיאור של התפשטותה של ירושלים, אז להחתים אני אגיד לכם את המטבע הלשונית של עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק, הנה אתם ידעתם להגיד. אבל את מה שעכשיו אני אגיד לכם, הניסיון שלי אומר שאתם לא יודעים להגיד. מה עם יקווה המלך שרעמה וישבה תחתיה והיא עתידה להתפשט עד יקווה המלך? מי מכיר מי יודע? מתחמם. יקווה המלך זה יקווים שחצבו מלכו של עולם, כך אומרים חז"ל, וזה ים אוקיינוס. כלומר, עתידה ירושלים שתתפשט עד ים אוקיינוס. מה יש מעבר לים אוקיינוס? יוק. כלום. על פנים, פי המדרש, אמריקה זה לא מקום. זה עם הרקע. רק שם. על כל פנים, הרעיון עד יקווים שחצבו, חצבו מלכו של עולם, זהו, על כל העולם כולו. עתידה ירושלים, עתידה ארץ ישראל, אולי זה אותו דבר, אם עתידה ירושלים תתפשט עד דמשק, זה רק הבירה, אז איפה הממלכה? על כל פנים, באמת עתידה קדושת ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם כולו. אז יש איזה פוטנציאל כזה בעולם כולו, שאם המרכז ילך ויתפשט, אז הנה, באמת, באמת חלקים מסוימים של סוריה, אז הם לא היו אמורים להיות בגבולות ההבטחה, אבל הם נקראים כיבוש יחיד, כי אומנם יש ביקורת על דוד, שלפני שהוא כבש את כל החלקים שהיה צריך לכבוש, על פי הבטחת ארץ ישראל, אז הוא כבש את סוריה בכיבוש יחיד. וזה כתוצאה מזה, אז מסקנה שזה גם קדוש, אבל זה היחס, זה גם קדוש כזה. זאת אומרת, כי בסיכומו של דבר, נו, בשלטון ישראלי, גם קדוש. אז במסגרת זאת, אילת היא קדושה. כי תחת שלטון, עם ישראל, ריבונות, מדינת ישראל, בכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, אז הפוטנציאל העלום שנמצא בכל העולם כולו, במקום שעתידה מדינת ישראל להתפשט על כל העולם כולו, קדושת עם ישראל, קדושת ארץ ישראל, היא כבר מתממשת, יש משהו מעין לעתיד לבוא באלה.
על כן, כן.
עכשיו שזה תלוי. האם יושבים שם, הם שואפים, שואפים, שואפים לארץ ישראל, או שהם שואפים, שואפים, שואפים להיות שם, בשגרירות. זה מקום על הכיפה, יש שם בילויים וזה, ומסיבות, וכל מיני דברים נורא מרתקים. אז אם נמצאים שם מתוך תודעת נציגות של ארץ ישראל, וכימהון לארץ ישראל, כן, אני אומר, אני יודע, יותר טוב להיות בשגרירות משל להיות במקום אחר. אבל יותר טוב להיות בשגרירות פה. אתה שואל, מה הדין על שגרירות צרפת פה בארץ? האם זה ארץ ישראל? כן, זה ארץ ישראל. בדיוק מה השגרירות, אתה מבין? מה זה שגרירות? חלק של ארץ ישראל, חלק של ארץ ישראל. רק המצרים עושים רואה, וכולם בורחים כמו שפנים, וסוגרים את הכל, והם עלולים להתפרץ שם, ועשו את הכל. מדינת ישראל, הייתי קצת שמח, לו גם הישראלים היו עושים הוא-הה קצת לכמה, והם גרשים אותם, תגיד, לא סביר, אנחנו תרבותיים, הפעם לא מגרש, אבל בעיקרון, זה חלק מלתי מפרד ממדינת ישראל. טוב, אתם מכובדים לעשות שיעורי בית, ולקרוא את שני הפסקאות האלה. חשבתי שאני אגיע להקריא לכם את שיעורי הבית. זאת אומרת, אם את לא תעשו, אם תמשיכו את השקדנות המדהימה שלכם, אז אני אאלץ להכין לכם שיעורי בית ביחד פה, בפעם הבאה. אבל פשוט אני לא רואה בזה טעם, כי אלה היודעי קרוא וכתוב מביניכם, אז אין סיבה שלא יבינו מה כתוב פה.